המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
שעה שנייה מהדורה המרכזית בקול חי, בצוות שלנו עורכת הראשית אסתי פלד, עורך המהדורה נתי שולמן, על הביצוע הטכני פנחס בינדר. בשעה זו נעסוק גם בזוויות ההלכתיות של עסקת חטופים כזו או אחרת, אבל לא רק, גם על השיח שחוזר להיות אותו שיח אלים, ימין נגד שמאל, שמאל נגד ימין, מתנחלים, כל אחד מכאן ומשם, וכל אחד אומר את מה שיש לו ורוצה לומר, גם כשהציבור החרדי נמצא בתווך. השיח בגדול שהולך ומתעצם, כאילו לא קברנו אך זה עתה את מתנו לצערנו, וגם קצת על היחסים בין ישראל לארצות הברית בתקופה הזו, עם כל ההתבטאויות ועם כל האווירה. עוד מעט נרחיב בעניינים הללו. אנחנו לא פחות חשוב גם צריכים לזכור שמדברים על החטופים, המשפחות החטופים גם הן נחלקות לכמה דעות. יש את המשפחות שבמטה החטופים עושות הכל כדי לשחרר את ילדיהם ולא משנה מחיר העסקה, והם גם בצדק רוצים לראות את הילדים בבית בכל מחיר. יש משפחות שאומרות ממש לא בכל מחיר. יש גם את אלה שאומרים לא, אל תשחררו את הקרובים שלנו מהשבי, מהחמאס, עד שלא ננצח את החמאס. ממש במילים כאלה. לא לנהל מסע ומתן ולא להתפשר על שום דבר ולהמשיך במלחמה בכל הכוח. ולנו כאזרחים קצת קשה לתפוס צד בין זה לזה, כי כולם משפחות ולכולם יש את הרגשות וכולם נמצאים במקום שלנו קשה להיות בו. וקשה מהמקום שלנו לשפוט אמירות של הצד הזה או של הצד הזה. לכן הכי חשוב לשמוע מה הן אומרות מכלי ראשון. כל אחת עם עמדותיה והבנותיה ורגשותיה. והשיח הזה של המשפחות נגד המשפחות הוא שיח קשה, בעייתי, שאף אחד לא יהיה במקומם ויתמודד עם הסיפור הזה. אבל קבוצת משפחות מתגבשת ואומרת בצורה ברורה לא לעסקת חטופים בכל מחיר. בין המשפחות האלה יש קבוצה של משפחות שהבנים שלהם חיילים, נחטפו מהמוצבים בעוטף, באזור קרם שלום וגם בנחל עוז, בכל המקומות שבהם נחטפו חיילים וחיילות לצערנו. ויש את המשפחות הנוספות שעדיין כמובן ממתינות ליקירים שלהם שנמצאים בשבי מעל 120 ימים. 120 ימים, כן, לא נתפס הדבר הזה. בתוך כל השיח בנושא החטופים, שמענו גם את ראש הממשלה בנימין נתניהו מדבר היום ומנדב כמה פרטים ואומר החמאס הציע הצעה שכרגע אנחנו לא נוכל להיענות לה, וזה אחרי הדברים של שר הביטחון גם בעניין. מיד אחרי האמירה הזו גם ראש הממשלה נפגש עם יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד לשיחת עדכון בעקבות המלחמה, והם סיכמו להיפגש מעכשיו פעם בשבוע ולעסוק כאמור להעביר דיווח שוטף בעניין מצב המלחמה. נשמע עכשיו את דבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו כשהוא נפגש היום עם לוחמי צה"ל, ובין היתר מתייחס גם לסוגיית החטופים, אבל לא רק, הנה הדברים.
התרשמות אדירה מרוח הלחימה, מאחדות הלחימה וממטרת הלחימה. לפני כמה ימים סיפרתי למפקדים שלכם, קיבלתי כובע ועליו שתי מילים: ניצחון מוחלט. וזה תמצית המדיניות שלנו, ניצחון מוחלט על החמאס. עכשיו, הניצחון המוחלט הוא חיוני משום שהוא מבטיח את ביטחון ישראל. ניצחון מוחלט זה הדרך היחידה שבה נוכל להבטיח עוד הסכמי שלום היסטוריים שעומדים בפתח, וניצחון מוחלט ינחית את המכה האנושה על ציר הרשע של איראן, חיזבאללה, חוטים וכמובן החמאס. ולכן אין תחליף לניצחון המוחלט, וצריך רק לחשוב מה קורה אם לא יהיה ניצחון מוחלט. המפונים לא יחזרו, הטבח הבא זה רק עניין של זמן, ואיראן והחיזבאללה ואחרים פשוט יחגגו כאן וימוטטו את המזרח התיכון. ולכן אין תחליף לניצחון המוחלט. ואני רוצה להגיד לכם, אחרי שאני פוגש אתכם, פוגש את המפקדים שלכם, כמה פעמים בתוך השטח, ברצועת עזה, אני מתרשם מהגבורה שלכם, מהעוצמה שלכם, מהנחישות שלכם, ומהיכולת שלנו להשיג את הניצחון הזה, והוא בדרך. משום שלפי החישוב שלנו עד היום, כבר השמדנו, זאת אומרת, או שהרגנו, או שפצענו למעלה ממחצית הכוח שלהם. אנחנו מוטטנו 18 מתוך 24 גדודים שלהם. אנחנו עוסקים בטיהור אקטיבי, בפשיטות, נגד המחבלים שנותרו, ואנחנו ממוטטים ומשמידים את התת-קרקע. אנחנו בדרך לניצחון המוחלט, ומה שאני רוצה להגיד לכם, שאנחנו מחויבים לזה, ואנחנו לא נוותר על זה. אנחנו לא נסיים את המלחמה בלי השגת היעד הזה של הניצחון המוחלט שיחזיר את הביטחון גם לדרום וגם לצפון. ואני רוצה להצביע לכם, אתם מדהימים, פשוט עריות, עריות, אין מילה אחרת.
כך ראש הממשלה היום בצהריים בשיח עם לוחמים, ומתייחס בהמשך גם לסוגיית החטופים, ואומר הדרישות של החמאס כרגע לא ריאליות. אנחנו בעניין הזה, כשיש משפחות מהצד הזה ומשפחות מהצד השני, ועסקה כזו, עסקה אחרת, כי יהודים שומרי תורה ומצוות נושאים עינינו אל ההלכה, ומנסים להבין איך מקבלים החלטות שהשיקולים כל כך כבדי משקל. אנחנו רוצים לשוחח עם הגאון הרב חיים מיידלס, שמתארח אצלנו כאן בתוכנית, זכות גדולה, שלום הרב.
שלום וברכה מכובדינו, שלום לכל המאזינים.
כן, אז עוד מעט נדבר אולי גם על השיח ועל הפעילות הנמרצת של הרב בעניין קירוב הלבבות ואיחוד הלבבות בעת הזו, אבל בין היתר מה שמפלג את הלבבות זה השיח של שמאל וימין, כשבתווך יש את החטופים, בני משפחותיהם והלחצים משני הצדדים. אז אם נתעלם הרב רגע מהקולות, מהרגשות, בהלכה אין רגשות, יש כן, לא, מותר, אסור, וצריכים להכריע. עסקת חטופים שכוללת שחרור מסיבי מהכלא של מחבלים עם דם על הידיים, רוצחים, שפלים, שאי אפשר לומר שמע, אלא בריא לנו שהם יחזרו לפגוע ביהודים. איך מקבלים החלטה קרה על פי ההלכה?
ראשית כל, השאלה הידועה של פדיון שבועים בכדי דמיהם, יתר על כדי דמיהם, כשהראשונים דנו בסוגיית הגמרא בהרחבה, כל גדולי הראשונים ואיך שנפסק להלכה, הלכה למעשה, דנו בסוגיה ממונית, שאנחנו פודים שבועים, יש לזה השלכה כלכלית על הקהילה בתפוצות הגולה, כמו שעשו למערה מרוטנבורג כידוע, תשובת המרשל המפורסמת בסימן העיני, ובזה דנו לכאן ולכאן. כשאנחנו עוסקים בפדיון שבועים שאין לך מצווה יותר גדולה ממנה, והמחיר של כך זה בוודאות לגרום להרג, לשחרר רוצחים שדם על הידיים שלהם בעבר ובהצרה גם בעתיד, אז ודאי שהסוגיה הזאת מקבלת תוקף אחר לחלוטין. אין בהלכה אישוש ואישור לעשות פעולה שכזאת, כשאנחנו יודעים בוודאות שהמחיר של כך הוא פיקוח נפש. על כך יש דיון אחר שנאמר, אין מעדיפים דם מפני דם. וודאי לנו, וזה הוכיח את עצמו בעבר, וכבודו יתקן אותנו משחרורים של רוצחים בעסקאות שנעשו בעבר. לא התייעצו בפן ההלכתי, ההכרעה המדינית הממשלתית שהייתה לא הוכיחה את עצמה והם שבו לרצוח. מי לנו גדול מארכי רוצח שהיום עושה איתנו את המסע ומתן, שהוא בעצמו היה בידינו. וודאי שההלכה מתייחסת לכך בצורה חד משמעית, שעסקה שכזאת אסורה בתכלית.
כלומר, עסקאות בעבר שבהם נאמרו פסקי הלכה שאומרים את הכלל הידוע, בריא ושמע, בריא עדיף, או אין ספק מוציא מדי ודאי, זה היה לפני שנים ארוכות שבהם באמת הטלנו ספק עד כמה אותם מחבלים יחזרו לאותה מוטיבציה של לרצוח. היום הספק הזה, הרב אומר, הפך כבר לוודאי.
בוודאי ובוודאי. כשמרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, כתב תשובה מאוד מקיפה בשו"ת יביע עומר במבצע אנטבה בהלכה. צריך לקרוא את התשובה הזאת בעיון. לקחו שם בני ערובה, ומה החטופים דרשו? לשחרר, כמדומני, המספר היה 40 מהחברים שלהם, המחבלים שהיו כלואים בישראל. אם אני זוכר טוב את המספר כן. הנכון שכותב שם בתשובה. אז מרן היביע עומר, שהקודש ברוך הוא נתן לו דעה ובינה בכל חלקי תורה בעומק וברוחב, מרחיב שם מאוד ששחרור מחבלים רוצחים שיגרמו להרג נוסף, זה לא נחשב פעולה שמכוונת במישרים לרצח, אלא שהכוונה להציל מידי השובים תמורת השחרור שאלה, רק אם יש ספק סכנה. זאת אומרת, אין ספק מוציא מידי ודאי. היהודים החטופים עומדים הרי בסכנה ודאית של הוצאה להורג, אם לא ישחררו את המחבלים. וכאן יש ספק. אז דן בכך, מרן היביע אומר, לכאן ולכאן. אבל ודאי וודאי שכיום שאנחנו יודעים בוודאות שהמחבלים האלה מצהירים, והם עשו כך בעבר ויעשו כך בעתיד, וזה לא הוכיח את עצמו. אני לא נכנס לסוגיה המדינית פוליטית, כן, אני רק בא לומר, כמו שכבודו דיבר על, על, על החלק ההלכתי, ודאי וודאי, שאם הדבר מבורר, אסור לנו לעשות עסקאות מעין אלו, ללא שום ספק בדבר.
כן, עניין אחר רב, אנחנו מדברים הרבה על האחדות בתקופה הזו. אגב, שמעתי איזה רעיון, הרי בשמיני עצרת, הקדוש ברוך הוא, כמו שהמדרש אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, בניי, קשה לי פרידתכם, אחרי ימים נוראים, וחודש תשרי, שהמלך בשדה, ובשמיני עצרת כביכול נפרד מאיתנו, וקשה לי פרידתכם, אז זה מישהו אמר, אני לא טועה, הביאו את זה בשם הבעל שם טוב, או רבי נחמן ברסלב, קשה לי פרידתכם, זה קשה עליי שאתם נפרדים האחד מן השני, שאתם פרודים. ומדברים הרבה על המחלוקות בציבור. הרב פועל הרבה שנים באזור צפון תל אביב, ולא רק, אבל בעיקר כרב באזור הזה, ומכיר את הנפשות הפועלות משני הצדדים. כיכר החטופים עכשיו נמצאת שם, ההפגנות היו שם, השיח הזה יוצא משם, והרב באמת פועל, אני אומר, מידיעה, כדי לנסות ולאחד את השורות. השאלה היא, הרב, האם זה ריאלי? והאם לצערנו המושג שנקרא אחדות הפך לזה סיסמה ריקה מתוכן?
המציאות אחר שמחת תורה, הנקרא 7 לאוקטובר למניינם, שינתה את התובנות שבשיח הציבורי. והמילה אחדות היא הייתה ריקה מתוכן אולי לפני כן, אבל כיום היא מקבלת משמעות חדשה. רואים בשיח ובשיג שיש הבנה גדולה, כמו שכבודו ציטט מהקדמונים, שמה שגרם לנו לשואה הזו, לחורבן הזה, לכאב שאנחנו פוגשים יום יום את האלמנות ואת השכול ואת משפחות החטופים, זה שלא הייתה בינינו אהבה ואחווה, שלום ורעות. וכיום יש כן רצון, על אף הדעות החלוקות, הכותביות והשונות, כן להקשיב, להכיל באופן ענייני ולא באופן אישי. אנחנו שומעים הרבה צעקות מעל כל במה שמדברים לכאורה על שסע ועל פילוג ורק רצון לשנות את המציאות הפוליטית, כאילו שעל ידה המציאות הכללית ישתנה, אבל בטוחני שמדובר ב... שוליים ביחס. הצעקה הזאת היא צעקה שולית. הצעקה האמיתית שמעדדת מהיכרות גם עם מובילי המחאה, איך שזה נקרא, זה הקשבה, אהבה ואחווה. רק צריך לתת לה כלים. וכמו שפעם שאלו את הסבא רבא של רעייתי רב ארי לוין, איך הוא מצליח במקומות שכולם נכשלים? לאהוב ולהכיל ולהשוות את הלבבות, והתשובה שלו הייתה, אני מקשיב להם. היום מקשיבים אחד לשני. וכמו שהיה אומר היהודי הקדוש מפשיסחה, שואהבת לרעך כמוך, אם אנחנו זוכים להקשיב ולהבין שהוא כמוני, גם עם דעותיו שונות, מסיים הפסוק, אני השם, זה מוביל להשראת שכינה. ודאי שיש כאן אמירה חדשה, ואנחנו רואים גופים ורבים שפועלים כדי ליצור את האחדות, ובטוחני שבחסד השם יתברך נצליח. אולי האמירה הגדולה ביותר שצריכה להיות בעת הזאת, ועם הסכינן בצפון תל אביב, וכאן אנחנו פוגשים אנשים שעד אמש לא אמרו לנו שלום, והיום רק רוצים לשבת ולהקשיב ולהבין, אולי האמירה הגדולה ביותר היום שאנחנו מבינים, שאנחנו עם אחד, ועם גורל אחד, וייעוד אחד משמיה. וזה שאנחנו זכינו כאן לארץ הקודש, לאחר 2000 שנות גלות. ואנחנו רואים בחוש, בשוב השם את צבא ציון, היינו כחולמים, אז את המתנה הגדולה הזאת של ארץ ישראל, עם ישראל, תוירס ישראל, היא מלווה יחד עם האבס ישראל, ואנחנו מגיעים לשם בעזרת השם, ונזכה לאותו יום שהלבבות יתאחדו, ועל ידי זה נזכה להשראת שכינה.
אמן. הרב מדבר גם על ההתעוררות, או הרצון עכשיו לשמוע יותר, בקרב אנשים שהיו מאוד רחוקים, עכשיו באים ורוצים לשמוע על השורשים שלנו, על תורת ישראל, ואני שואל עד כמה בסוף זה משליך גם עלינו, אנחנו ציבור חרדי, שומרי תורה ומצוות, תוך כדי מלחמה, ועוד מעט יעלה שוב חוק הגיוס. וגם אם מקשיבים לצד השני, אפשר לזהות בין השורות מה שהצד השני בעצם רוצה ומבקש, זה שנהיה כמוהם, שנבוא לקראת, שנשתלב. וקשה מאוד מאוד להסביר לאמא שהבן שלה עכשיו נמצא בעזה, והיא תרודת עיניים חסרת שינה, להסביר לה מה המשמעות של בן ישיבה שעכשיו עסוק בהוויות אביי ורבא ומחזיק את העולם. זה בלתי ניתן אפילו להסבר, בטח לא בתקופה הזו. מה הסוד, הרב, אנחנו רוצים ללמוד, להבין, מה הנקודה שבה אפשר כן למצוא מחבר, מאחד, קרבה לאלה שאינם עדיין לצערנו מצליחים להבין את העניין.
אומר את מה שאמרתי לאחד שמוביל מבחינתו חוקה חדשה. הוא יושב איתי ומדבר איתי על החזון שלו, על מדינה מתוקנת, על ערכים משותפים, על חזון אחד. ואנחנו באים ואומרים לו, שים לב על השורשים שלנו. אנחנו לא נקלענו כאן במקרה. אם כולנו בני אב אחד ואם אחד, הרי שאנחנו נמצאים כאן גם כן עם שורשים והיסטוריה שהיא לא היסטוריה של נחלת העבר. וכשיש כאן ציבור גדול שמחזיק במורשת ישראל סבא, ולומד את התורה והוגה בה, ומוסר את נפשו לא במלחמה כלפי חוץ, אלא במלחמה, מלחמתה של תורה. הוא בא בעצם ואומר אמרה, אני רוצה לשמר את המסורת, את השורשים, ובתוך כל זה את האחדות שלנו. נכון, זה לא קל להקל את זה. כשאנחנו יושבים עם אלמנות, יושבים עם אלה שמוסרות, מוסרים את נפשם כפשוטוי, ודם ישראל נשפך כמים, וכאן זה נראה כאילו אנחנו חווים את חוויית החיים הארצית שונה לגמרי. אבל כן, מתוך הבנה שהערכים על ידי הלימוד ועל ידי הדבקות ועל ידי ההקשבה לדבר השם, זה בעצם חלק מהנחלה הרבגונית של עם ישראל. זאת אומרת, יש כן את היכולת להבין שאלה נלחמים ואלה עושים את פעולתם, וכל אחד עושה את תפקידו באופן מלא, ובכך אנחנו משתלבים. זה היה בעבר לגמרי בלתי נתפס, היום יש לזה ביטוי, היום יש לזה מקום. נכון, זה גשר דק שמגשר. הציבור האמוני, התורני, הירא והשלם, עומד ואומר כעמדה בצורה את משנתו ואת משנת חייו, ואת התפיסה הערכית שלו, ובצד השני מתחילים להבין שיש עוד צד שני שלא מנוגד או שונה, אלא משלים ומאחד. נכון, זה אמרנו כאן תורתו של אחד מרב שמעון שקורפ, אחד מגדולי המעמיקים, זה נשמע איזושהי אמירה כזאת עמוקה פילוסופית, אבל כן, היא נשמעת ומתחילה לחלחל, ובעיקר, אם יותר לי רק לחתום ולומר, כשמגיעים מתוך הקשבה ואהבה, אז יש מקום גם כן לשמיעה, והלבבות נפתחים. אולי זה הסוד שנוכל להכיל זה את זה, ולזכות לאותה אחדות מיוחדת.
כמים פנים לפנים, כן לב האדם לאדם. הגאון הרב חיים איידלס, שיהיה בשורות טובות, ותודה רבה על הדברים כאן.
אומן ואומן, תודה לכם על הזכות.
ישר כוח. הפסקה קצרה וחוזרים.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם רם בן ברק, חברי כנסת מיש עתיד, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב.
שעבר יושב ראש ועדת חוץ וביטחון של הכנסת. מילה אחת על עסקת החטופים, אנחנו לא יודעים את פרטיה ולא נעסוק באמת בתוכן. נעסוק באמת במהות. אנחנו מול אויב אכזרי שעשה את מה שהוא עשה. אנחנו יושבים ומנהלים איתו מסע ומתן. הוא קובע את הקצב, הוא קובע מה, כמה, למה, אם הוא עונה, מתי הוא עונה, איך הוא עונה. האם לא הגיע את חבר כנסת רם בן ברק שנאמר לו, יחיא סינואר, ימח שמך, אנחנו לא רוצים לדבר איתך יותר, אנחנו ממשיכים להילחם, אתה רוצה עסקה? אלה התנאים שלנו, אתה לא רוצה? לא מדברים איתך, ממשיכים מעלה. מצד שני, אנחנו מה שאנחנו עושים, שחקים בעצם לידיים שלו.
מה, אז מה אתה רוצה? שאילו להקריב את החטופים על המזבח, אנחנו הגברים?
לא. אולי זה הדרך להביא אותם, אולי זה הדרך לקרב עסקה, כי כרגע החטופים שם ולא בטוח שהם ייצאו מתישהו.
אנחנו צריכים להמשיך את המבצע הצבאי בכל הכוח ובכל העוצמה מצד אחד, ומצד שני לאפשר כל הזמן מצב שבו אנחנו מגיעים לעסקה, כי העסקה הזאת היא חשובה, היא חשובה לנו כעם, היא חשובה כמובן לחטופים ולמשפחות, ולא יהיה תקומה. לא נוכל לצאת מהמצב הזה אם נחזיר 136 ארונות בעוד 5 שנים. אנחנו צריכים להחזיר את החטופים בחיים וצריכים לעשות את זה עכשיו, והזמן עוזל. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו על החטופים האלה. החטופים האלה שמה בגלל שאנחנו, מדינת ישראל, הממשלה הזאת, ממשלות קודמות, מה שאתה רוצה, פישלה ובענק. הזכירה האזרחים במיטות שלהם והם נחטפו. המשמעות של אם אתה לא מחזיר אותם, שאף אחד במדינת ישראל לא יהיה מוכן לגור ליד הגבול, כי הוא יודע שאם יחטפו אותו, אף אחד יפקירו אותו בגלל שרוצים ניצחון מוחלט, או תקרא לזה שאתה רוצה, ימצאו את הסיבות, או לא ירצו לשחרר מחבלים, כי הנה שחררנו את סנואר, וככה זה שיחה שבסופו של דבר שחרנו יצא בהפסדנו. אנחנו אמנם לא נשחרר מחבלים, אבל אף אחד לא רוצה לגור לנו ליד הגבול, וגם אנחנו לא בטוח שחיילים ירצו להתגייס, אם ידעו שיפקירו אותם בשביל איזשהם ניצחונות מוחלטים כאלה ואחרים. לכן כל הוויכוח הזה הוא ויכוח לא רציני. יש לנו חובה מוסרית, יהודית, ערכית, להחזיר את החטופים, וגם בשביל...
בכל מחיר?
ואני אגיד לך עוד מילה. אני לא נבהל משחרור מחבלים. אני לא חי בפחד כמו כל הימין. ימין כל הזמן לפחד, אם נשחרר, עשו לנו ככה, נשחרר.
שחררנו את יחיא סינואר ואת חבורתו, ואנחנו רואים אותם בפעילותם.
מה שקרה לא קרה בגלל יחיא סינואר, קרה בגלל חידלון שלנו. אל תתבלבל, אם לא היה יחיא סינואר, היה מוחמד עלי. מה זה שהיה בדמות אחרת? החמאס היה קיים בכל מקרה, הוא לא קיים בגלל יחיא סינואר. יחיא סינואר אולי יותר מתוחכם, אבל יכול להיות שהיה מתוחכם אחר. אנחנו חיסלנו את מוסאווי בלבנון, הגיע לנו נסראללה. מה אתה חושב שיש וקום? שאם לא היה יחיא סינואר, לא היה חמאס? עכשיו אתה צריך להחליט, או שאתה מדינה חזקה, בוטחת בעצמה, ויש היום 10,000 מחבלים חיים בעזה, יהיה 15,000, נהרוג את 10,000, נהרוג גם את 5,000 הנוספים. מספיק עם ההפחדות האלה כל הזמן, עשו לנו בגלל שעשינו פשלה, לא בגלל יחיא סינואר. יחיא סינואר הוא כלב, בן כלב, צריך להרוג אותו, אבל לא בגלל לא קרה מה שקרה, קרה בגלל שאנחנו לא היינו מוכנים, בגלל שלא, לא, אנחנו התעסקנו במקומות הלא נכונים, זאת אומרת, הרבה שלנו לא הייתה במקום הנכון, בגלל הרבה דברים שאני לא רוצה עכשיו להגיד אותם. אבל אם אנחנו עם חפץ חיים, אסור לנו להפקיר את החטופים. וכל הגיבורים האלה, מה יהיה, ישחררו 5,000 מחבלים, יהרגו אחרי זה אזרחים, לא, יש לנו צבא חזק, יש שב"כ חזק, ונהרוג את מי שצריך להרוג, מתי שאפשר יהיה להרוג אותו, ותפסו מהפחדות האלה. דווקא הימין, הוא תמיד מפחיד כל הזמן.
אוקיי, אז אני רוצה רגע לשאול אותך על עניין אחר, מאותה זווית, אולי מאותה פוזיציה, כדי לשמוע את דעתך. תראה, זה לא סוד שרבים מהמתנחלים נמצאים עכשיו בעזה, זה לא סוד שרבים מהם לצערנו גם נפלו, כמו אזרחים אחרים, אבל למה אני מדגיש דווקא את העובדה הזו? כי בגלל אולי קבוצה קטנה באיזשהו יישוב, באיזה גבעה, אני לא יודע, באיזה מקום קיצונית, הזויה, מטורללת, שמנסה לעשות דין לעצמה ולפגוע בפלסטינים, לא מדובר על יותר מ-20 איש. ארצות הברית הגדולה, אמריקה הגדולה, ממשל ביידן, מנהל קמפיין שלם על כל הדבר הזה שנקרא מתנחלים. ואני שואל אותה, אתה יודע, אותנו, את עצמי, כחברה ישראלית, האם לא תפקידנו לומר לכולם, גם אם זה לא נשמע טוב לביידן, תעשו הבחנה. יש מתנחלים שכרגע נהרגים ומוסרים את דמם על המדינה הזו, ויש קבוצה הזויה, אל תעשו כאן איזשהו מישמש מכל המושג הזה שנקרא מתנחלים. מה עמדתך?
עמדתי שיש, אפשר להתווכח אידיאולוגית, וזה ויכוח לגיטימי בין הציונות הדתית לבני, על איזה פתרון טוב ומה נכון ומה לא נכון, האם נכון להתנחל או לא נכון להתנחל, אין איזה שום בעיה. רוב הציונות הדתית הם אנשים שומרי חוק, הגונים, וויכוח אידיאולוגי הוא דבר נכון. יש קבוצה, אגב לא כל כך קטנה כמו שאמרת, אני גם מכיר את הנתונים, בין 200-400 אנשים מאוד קיצוניים, שפזורים בכל מיני חוות, חלקם יותר, חלקם פחות, עם רעיונות הזויים של משיחיים כאלה ואחרים שרוצים לסלק לפה את הערבים, הם עושים פשעים. עכשיו, למה ארצות הברית הגיעה למה שהיא הגיעה? ושהממשלה הזאת, וכאן הביקורת שלי על הציונות הדתית, במקום להוקיע אותם ולהסגיר אותם לרשויות ולא לשתף איתם פעולה ולא לתת להם רוח גבית כמו שהשר נותן להם, השר בן גביר נותן להם וסמוטריץ נותן להם, במקום הרוח הגבית הזאת תעצור אותם, אל תיתן להם להחתים את המפעל האדיר הזה של הציונות הדתית. וזה מה שהם עושים. כשארצות הברית רואה שיש קבוצה של פורעים יהודים שפורעת בערבים, אז היא מתאילה להם סנקציות אישיות, היא לא מתאילה סנקציות על כל המתנחלים. היא אומרת, שלמה ויוסי וברקוביץ' הם אנשים שאנחנו יודעים שהם רצחו פלסטינים, או עשו, שרפו בתים, ולכן אנחנו מתאילים לסנקציות אישיות. עכשיו, אני לא אוהב את זה, אולי, אבל הם בוודאי לא מחזירים את כל המתנחלים בעניין הזה. אבל המדינה קשלה וכושלת בטיפול בעבריינים האלה, בפני שהם מקבלים רוח גבית, מאנשים שלא מזמן היו במקום הזה. אני מזכיר לך, השר סמוטריץ', עם כל הכבוד, תפסו אותו עם חביות נפט בדרך לעשות פיגוע, ובן גביר היה מלמד אנשים איך להפוך דוכנים של ערבים בשוק. פה אנחנו מדינה משוגעת כך, התהפכנו, יש יושבים בממשלה אנשים שהם לא ראויים, ומי שהכניס אותו משם זה נתניהו.
אבל כל אחד, אתה יודע שמכל צד אפשר לומר על הצד השני שהוא לא ראוי והוא לא ראוי. בסוף יש בוחרים, זה הדמוקרטיה.
אתה מכיר בצד, במפלגה שלי, מישהו שעושה דברים החוקיים?
לא, אני לא חושב ש...
אתה מכיר ביהדות התורה מישהו שעושה דברים לא חוקיים?
אני לא חושב שאם מישהו עשה דבר לא חוקי לפני 20 או 30 שנה, ו... המשטרה עשתה את שלה.
הוא נותן רוח גבית, הוא נותן רוח גבית. הוא אומר, מה זה הצעקה שלו, תשרפו את חווארה? או מה זה האמירה של בן גביר, תעלו לגבעות? מה זה הדבר הזה? הוא אומר להם, חבר'ה, תעלו לגבעות, תקימו התנחלויות לא חוקיות, אני הגב שלכם, אל תדאגו, אני, שהייתי בעצמי...
אבל יש חברי כנסת שאומרים את זה לבדואים, ויש חברי כנסת שאומרים את זה לדרוזים, ויש חברי כנסת שאומרים את זה למתנחלים.
מי אומר את זה לבדואים?
מה, חסר חברי כנסת שעכשיו תיווכו בעסקה הגדולה של הסדרת המבנים? מי שר הביטחון ומטה? הסדרת בתים לא חוקיים שנבנו בכפרים דרוזיים, גם בגליל, גם בצפון, יצאו להפגנות. היית איתנו כאן.
אל תשווה, קודם כל אני נגד ההפגנות האלימות של מגדרים כאלה ואחרים. הסוגיה הדרוזית, אם כבר דיברת על אנשים שמקריבים את חייהם, הסוגיה הדרוזית או הבדואית היא סוגיה מאוד בעייתית, וצריך לראות איך אתה לא רק הורס, אתה גם נותן פתרון. כשאתה לוקח כפר ערבי או בדואי, שאתה לא מרחיב לו את גבולות הגזרה של ההתרחבות שלו על חשבון אדמות מדינה, אלא מכריח אותו לבנות אך ורק על האדמות הפרטיות שלו. וכשהוא נחנק, אז הוא יוצא החוצה.
זה בדיוק מה שקורה גם בהרבה מאוד יישובים.
איזה יישובים?
ביהודה ושומרון, הרבה מאוד מקומות, יוצאים, מה זה היה חוק ההסדרה? זה היה בעצם הסדרה של רחובות, של שכונות שלמות, שנבנו כתוצאה מפיצוץ אוכלוסין ביישוב.
לא היה אפילו פיצוץ אוכלוסין אחד ביהודה ושומרון, הוא באמת, חבר'ה, אל תשמעו את המציאות.
טוב.
זה היה פיצוץ אוכלוסייה, והם יכולים לחיות איפה שהם רוצים בארץ, זה לא דומה, הדרוזים לא יכולים לחיות בחיפה או בתל
אביב. יכולים לגמרי, יכולים לגמרי. בואו לא נהפוך אותם ל...
הם חיים בקהילה שלהם, ככה זה המסורת שלהם. אתה צריך כמדינה לדאוג להתיישבות חוקית ולהתרחבות חוקית.
טוב.
כל המגזרים, ולא לדאוג למגזר אחד.
חבר הכנסת רם בן ברק.
קורא לזה דמוקרטיה דרך אגב.
תודה רבה לך על הדברים כאן, חבר הכנסת רם בן ברק. בשורות טובות. להתראות. יקי דיין, שלום לך.
ערב טוב.
שעבר קונסול ישראל בארצות הברית, תעשה לנו רגע מורה נבוכים. נכון לעכשיו היחסים בינינו לבין האמריקאים, מצד אחד הם מחמשים אותנו, תומכים בנו, מצד שני נותנים לנו סנקציות, הגבלות, מה צריך להיות בעזה, סיוע מוניטרי, להילחם ככה, להילחם אחרת, ועל הראש יש את המתחים המדיניים. נתניהו, האמירות של בן גביר, כל אחד מוסיף את השמן שלו למדורה.
אז סיכמת את זה די טוב. תראה, קודם כל, באמת האמריקאים נותנים לנו כלכלת חימושים יוצאת דופן. לא היה ככה מעולם, ואם לא היינו מקבלים את זה מהרמה האמריקאים, סביר להניח שלא היינו מגיעים עד הלום. שתיים, הם נותנים לנו מטריה דיפלומטית יוצאת דופן. מכל פורום בינלאומי ועד מועצת הביטחון, הם לוחצים מאוד בסוגיית החטופים. סביר להניח שהפעימות הראשונות בעסקה הראשונה לא היו יוצאות לפועל בלי האמריקאים, והאמריקאים כאן כדי לחזק אותנו, ויחד עם זאת, יש להם ראייה שונה לגמרי לגבי המזרח התיכון מאיתנו, כי מבחינתם דוקטרינת ביידן אומרת כזה דבר, המשבר הגדול הזה מוליד הזדמנות, ההזדמנות היא כזו, קודם כל באמת צריך גם לפעול ולהוריד את החמאס, גם מבחינה הצבאית וגם מבחינה שלטונית, צריך לבנות אלטרנטיבה פלסטינית ראויה מבחינת האמריקאים. אחרי שבנית אותה, אתה מצרף מדינות ערב מתונות, בראשן את ערב הסעודית, ואז בסופו של דבר, סופו של תהליך, יש מבחינת האמריקאים שתי מדינות, ויש מזרח תיכון חדש. אנחנו באים ואומרים לאמריקאים, אנחנו רואים את המזרח התיכון באופן שונה לגמרי. אתם רוצים לשנות את המזרח התיכון? תעזבו את הסימפטומים. בואו נטפל בבעיה עצמה. אנחנו... תעזבו את חיזבאללה, את חמאס, את החוטים. צריך לטפל באיראנים. עד שלא תטפלו באיראנים, המזרח התיכון לא ישתנה. וכאן בעצם נקודת המחלוקת האסטרטגית בינינו לבין האמריקאים. בטח ובטח כשמדברים איתנו היום על שתי מדינות, שמבחינתנו יש אפס קשב לעניין הזה. זה ברמה האסטרטגית. ברמה הטקטית, יש פה ושם מחלוקות, זה נכון. האמריקאים רוצים שנפסיק כבר עם השלב העצים ונעבור לשלב פחות עצים. הם רוצים יותר סיוע הומניטרי שייכנס לפי דיני המלחמה. יש כאן אי הסכמות, אבל אלה בסופו של דבר, אנחנו, או שאנחנו זורמים עם האמריקאים, או שאנחנו מגשרים על הפערים, זה לא משהו קשה. אבל צריך לזכור בסופו של דבר, של הסיוע האמריקאי היוצא דופן הזה, יש מחיר. אם אנחנו... רוצים שאף אחד לא יגיד לנו אף פעם מה לעשות, אז צריך כלכלת חימושים שתהיה תלויה רק בעצמנו, מטריה דיפלומטית שנוכל להטיל וטו רק בעצמנו, ואתה יודע, שורה של דברים שנוכל להתנהל רק בעצמנו, אבל זה לא עובד ככה. כי בסופו של דבר, אם אנחנו צריכים את ה... שמישהו יסייע לנו עם הטילים והכתבאמים שבאים מתימן, אז האמריקאים עושים את הדברים האלה. ולכן, למרות אי הסכמות והכל, בסופו של דבר בשורה התחתונה, יש שיתוף פעולה טוב, חשוב, ראוי להמשיך אותו. יחד עם זאת, צריך לדעת מתי אתה אומר כן ומתי אתה אומר לא. בעניין הזה אני מסכים לגמרי עם ראש הממשלה שאמר את זה בישיבת הממשלה.
אוקיי, אז כשאנחנו אומרים מתי כן ומתי לא, והנשיא ביידן נמצא בעיצומה של מערכת בחירות, כשמולו יש את טראמפ, ושר בממשלה אומר אם טראמפ היה לנו יותר קל, אני שואל אותך האם באמת אם טראמפ היה לנו יותר קל, כי הוא השתנה לגמרי.
אני בכלל לא בטוח. קודם כל אני לא בטוח, תשמע, כנראה בן גביר מכיר את נשיאות הברית ואת טראמפ באופן כל כך קרוב שהוא יודע להגיד לך את זה. אבל אנחנו, אתה יודע, מעבר לציניות, בסופו של דבר בן גביר מדבר לאזור הבחירה שלו, לבוחרים שלו, פחות מעניין אותו אם יהיה לזה השלכות רחבות, בינלאומיות, אם זה יפגע ביחסי החוץ של מדינת ישראל, כן או לא, וזה פוגע. אבל הוא מדבר לאזור הבחירה שלו. אני לא יודע אם טראמפ היה נותן לנו יותר מאשר ביידן נתן לנו, יכול להיות שכן, אבל גם מאוד מאוד יכול להיות שלא, ועדיין אנחנו מקבלים הרבה מאוד מארצות הברית, וזה שנת בחירות וזה חשוב, וצריך להבין את זה ולזכור את הדבר הזה כל הזמן, כי בסופו של דבר, מה שיכריע בבחירות בארצות הברית, זה לא האם מדיניות ביידן במזרח התיכון תהיה כזו או אחרת, אלא מה יהיה מחיר הנפט כשבן אדם בא למלא את מחל הדלק שלו. ולכן האמריקאים, גם כשהם חושבים שהבעיה היא איראן, לא התקפו באיראן, אלא תוקפים את כל הפרוקסיס האיראנים, והאיראנים בסופו של דבר מוכנים להילחם עד אחרון הנציגים שלהם, הפרוקסיס שלהם, בכל מקום. אבל את איראן הם לא התקפו, כי מחירי הדלק יעלו, ואז בסופו של דבר יהיה לזה מחיר פוליטי כבד, ואת זה האמריקאים לא מוכנים לעשות. וצריך להבין את זה, הם נמצאים בשנת בחירות, יש לזה הרבה השלכות, הרבה משמעויות, גם לגבי המדיניות שיש במזרח התיכון, וגם את זה אנחנו צריכים להכיל, להבין ולפעול ביחד איתם.
טוב, מילה אחת אחרונה לסיום, כשאנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה, ויש לנו את כל מה שדיברנו עכשיו בשיחה מול האמריקאים, גם את המתיחות וגם את התמיכה שלהם, מה נקודת הזמן שבה אנחנו צריכים, אתה יודע, גם בארצות הברית מערכת הבחירות התחיל להתקדם, מה נקודת הזמן שבה אנחנו כמדינה צריכים לשדר מסרים שישפיעו בסופו של דבר גם על הבחירות שם? כי הרי, אתה יודע, חודש לפני מערכת הבחירות בארצות הברית, כל מה שנאמר כאן ישליך על הקול היהודי שם, לפה או לפה.
קודם כל, צריך לזכור תמיד שיותר מ-70% מהיהודים בארצות הברית מצביעים לדמוקרטים, לא משנה מה תגיד פה. הם יצביעו לדמוקרטים, זה אזור בחירה של הדמוקרטים. דבר שני, שמאוד חשוב, זה צריך לנסות ולשמר את התמיכה, שזה הופך להיות אגב הרבה יותר מסובך היום, את התמיכה של שתי המפלגות, ולא ליפול בחיקה של מפלגה אחת, למשל בחיק החם והמחבק והמלטף של הרפובליקנים. זה מאוד נוח, זה מאוד נעים, אבל מאוד יכול להיות שיהיה לנו נשיא דמוקרט עוד 4 שנים. והפוליטיקה האמריקאית מסובכת, כי האמצע הפוליטי הולך ונעלם, ובסופו של דבר השמאל נע הרבה יותר שמאלה, הימין נע הרבה יותר ימינה, ואנחנו צריכים, יש לנו לא מעט ביקורת מהשמאל הפרוגרסיבי בארצות הברית, ולכן כשיש נשיא כמו ביידן, שהוא עדיין נשיא אמצע, ציוני, תומך בישראל, חשוב לשמר את הדברים האלה. ולכן, בסופו של דבר, צריך להיזהר לא ליפול במערכת הבחירות האמריקאית, אלא לוודא שאנחנו שומרים על האופציות שלנו פתוחות. כי גם אם זה יהיה הנשיא וגם אם זה יהיה הנשיא, חשוב מאוד שנדע לעבוד איתם טוב, צמוד, ביחד.
יקי דיין, שעבר קונסול ישראל בארצות הברית, תודה רבה.
בשורות טובות.
אמן. פרסומת.
עכשיו אתכם. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם עורך דין חגי חיות. שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב, אבי.
מועמד בבחירות לראשות עיריית מועצת גבעת זאב. תגיד, שאנחנו מדברים על הנושא הביטחוני, אתה מציג היום תוכנית ביטחונית מקיפה ליישוב גבעת זאב, רק נאמר שגדל מאוד בשנים האחרונות. במה גבעת זאב שונה מבחינה ביטחונית מכל יישוב אחר?
אז אני אגיד לך, קודם כל, ערב טוב לך למאזינים. כמו שהצגת, אני שמח שהצגנו היום את תוכנית הביטחון. זה פרק ראשון בתוך כל המצע שלנו, שבעצם מביא איתו בשורה מאוד מאוד גדולה של שינוי ממשי בכל מה שקשור לקדמה של גבעת זאב. כאשר אני נוגע בפרק הביטחון, בפרט גבעת זאב, שאנחנו נמצאים בסביבה מאוד עוינת, כלומר, אם אני לוקח את כל הכפרים שנמצאים סביבנו, שאנחנו נמצאים, אתה יודע, אני מדבר איתך על יישוב קטנה וכל מיני כאלה ואחרים, אנחנו נמצאים במרחק של 100-150 מטר מכפרים עוינים שיצאו שם בעבר מחבלים ואנשים דלא מעלי, שניסו בעצם פעם אחר פעם לבוא ולפגוע ולפגע. אם אני מסתכל בעצם על המכשול בין הכפרים האלה לבין גבעת זאב, אין פער, אין שום חסם אמיתי שבעצם מגיע ועוצר באדם. יש כאן כמות מאוד מאוד גדולה של פועלים, שהרי כל, אם אנחנו מסתכלים על גבעת זאב, היישוב עצמו נמצא בתנופת בנייה, הוא הולך פשוט וגדל מחודש לחודש, משנה לשנה, ויש כאן קצב בנייה מאוד מאוד מסיבי. הפועלים, עיקר הפועלים שנכנסים לגבעת זאב, זה פועלים פלסטינאים, שאני לא רוצה לחשוב על על הסיטואציה שיהיה להם איזה אפשרות, או באיזה קלות הם יכולים חלילה לבוא ולפגע. אם אני מסתכל על הקרבה ועל הגדר, שהיא גדר לא חכמה, שאפשר לכאורה, אתה יודע, בכל וריאציה כזו או אחרת להיכנס וחלילה לפגע, הקלות שאפשר לעשות את זה היא לצערי כרגע מקסימלית. ולכן, אחרי שהתייעצנו כל הגורמי מקצוע, אנשי סייה שלי ועוד אנשי מקצוע מתחום מערך הביטחון, שזה מפקד מחוז ירושלים, ניצב בדימוס, דורון ידיד, מפקדים אגב עוטף ירושלים ועוד אנשים בכירים שמגיעים ממערך הביטחון, איך לבוא בעצם להביא כאן בשורה, להביא כאן שינוי אמיתי ומהותי בתחום הביטחון, שזה כולל, אם זה מצלמות אבטחה, אם זה בעצם הגברת הסיורים, חימוש כיתת הכוננות והגדלתה באופן משמעותי, אם זה בעצם החלפה של כל הגדרות, כל התיקון של הפריצות, תאורה מסיבית, לבוא לעשות פה בעצם מערך חדשני ושונה. הרי היום, אחרי, בפרט אחרי אירועים של 70 של השביעי באוקטובר, אף אחד לא יכול לבוא ולומר, לי זה לא יקרה. זה היה אי שם. זה נמצא, זה יכול להגיע לכל אחד. אם אני לצורך העניין, אשאל את יישובי העוטף.
אבל כל יישוב שנמצא, אתה יודע, באזור עוטף, באזור כפרים עוינים, דואג לעצמו, יש כיתות כוננות עכשיו בתאוצה בכל רחבי הארץ. זאת אומרת, אני שואל עכשיו אותך, דווקא עכשיו כנציג עירייה, או מחר נניח ותיבחר לרשות העיר, ותצטרך לעשות איזשהו שינוי דרמטי. במה הוא יהיה שונה ממה שעושה היום המשטרה, הצבא? איפה האזרחות יכולה להוסיף ולתרום לביטחון?
האזרחות, אני חושב, במהירות של של התגובה. אם אנחנו נסתכל שנייה ונפיק את הלקחים מיישובי העוטף, אנחנו רואים שכל מקום שהכיתת כוננות יציבה, חזקה ואיתנה, שמה, ברוך השם ולשמחתנו, לא היה שמות. היה בעצם קרב כזה או אחר, אבל עדיין לא נכנסו וחדרו ללב ליבו של היישוב. הרי באירוע חלילה, באירוע מסיבי, אירוע כבד, אנחנו לא יודעים לאיזה קריסה זה יכול להגיע, אנחנו לא יודעים מתי נקבל את המענה, איך נקבל את המענה לתושבים עצמם, לאזרחים, כשהם מגיעים מתוך המקום, יש להם היכרות עם השטח, יש להם היכרות עם כל הסימפטומים, עם כל הבתים, איפה הנקודות חולשה, והכי חשוב זה התגובה. התגובה זה משהו שהוא מאוד מאוד זמן התגובה. אם זה בעצם נעשה על ידי כיתת הכוננות, זה משהו שאפשר לקבל אותו במענה הרבה יותר מהיר, גם אם זה צבאי או משטרתי או כל גורם ביטחוני כזה או אחר.
אוקיי, במילה אחת, כמה תושבים יש היום בגבעת זאב?
לא בלתי פורמלי, כ-25 אלף תושבים, זה יישוב שהולך וגדל עם חזון, אם אני מסתכל על החתך של העשור הקרוב, הוא הולך להכפיל את עצמו בעוד כמה אלפי יחידות דיור ועוד היד נטויה. לכן אני חושב שאין
גם שם מצוקת מבנים ומצוקת כיתות והסיפורים הרגילים מהיישובים המתפתחים שאנחנו
נכון,
מכירים.
נכון, אני אגיד לך, אני בעזרת השם בימים הקרובים הולך לפרסם את פרק החינוך, יש לי שם פתרון חזק מאוד. אני אגיד לך, הוא פתרון מאוד מאוד ישים בחלקו הראשון גם לשנת לימודים הקרובה, וגם בעזרת השם לתוכנית חומש לגבעת זאב, לשפר את כל מערך של החינוך בגבעת זאב, ואז זה בעזרת השם אני אתן את הפרסום ביומיים שלושה הקרובים.
אוקיי, תודה רבה על הדברים. כאן עורך הדין חגי חיות, המועמד לרשות גבעת זאב. תודה. עכשיו פונים לכתבנו מרדכי הלפרין, שלום.
ערב טוב אבי.
הנציגים החרדים בכנסת דורשים תקציב עבור תגבור היידישקייט. תסביר לבני חוץ לארץ משהו.
כן, אז למעשה הכותרת היא, השרים החרדים אתמול בישיבת הממשלה דורשים להוסיף לפעילויות בחול שישראל, מדינת ישראל הרשמית מבצעת. הם אומרים שהתקציבים האלה דרושים למען היידישקאט. עכשיו ניתן את הרקע, זה מגיע כשהשר עמיחי שיקלי מציג בישיבת הממשלה דוח שמראה כיצד האנטישמיות בחול, בפרט בתקופת המלחמה, זינקה בצורה חדה, והשרים מעלים שם כל מיני פתרונות איך אפשר לנסות ולהתמודד עם האנטישמיות הזאת. אז בין היתר השר יצחק גולדקנופ מציע שם, תוסיפו עוד תקציבים מהמדינה לטובת מניעת התבוללות, ככה גולדקנופ אומר, והוא אומר, תכניסו יותר יידישקייט, תראו שזה יסייע. עכשיו, השר מאיר פורוש מצטרף לדברים של גולדקנופ, הוא אומר שהמדינה תקצה תקציבים גם לבתי חב"ד בחול, הוא אומר, ככה זה, הם יוכלו גם עצמם, השליחים, להילחם באנטישמיות, אלא שעל זה השר שיקלי אומר שהבעיה כבר הרבה יותר חמורה, ניסינו בעבר דרך בתי חב"ד, וזה לא עובד, האנטישמיות יותר חזקה מזה, ככה שהשרים החרדים דורשים למעשה הוספת תקציבים למען היידישקייט גם בחול.
מעניין מאוד. מרדכי הלפרין, תודה רבה.
תודה רבה.
ערב טוב. אנחנו ממש לקראת סיום, וכשאנחנו מסכמים את הערב, אז כממש ככה נחתום עם הידיעות האחרונות, לפחות גם מתוך דבריו של שר הביטחון, וגם דברים שנאמרים בסביבתו של ראש המוסד הערב. סינואר לא מנהל את המערכה, הוא הפך מראש החמאס למחבל נמלט. מי שחושב שסינואר מנהל את המלחמה של החמאס ברצועת עזה טועה, כך בשמו של ראש המוסד הערב. גם שר הביטחון אמר דברים דומים או פחות או יותר באותו רוח של דברים, וזה קורה הערב הזה, ונבקש מהציבור להמשיך ולהתפלל ולבקש רחמי שמיים לרפואתו של הרב יעקב הלל, ראש ישיבת אהבת שלום ומוסדותיה, שנמצא במצב קשה עדיין בבית החולים. עד כאן המהדורה המרכזית אל הערב. תודה לצוות, עורכת הראשית אסתי פלט, תודה לעורך המהדורה נתי שולמן, תודה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני. שיהיה בשורות טובות, ערב טוב, להתראות.
גם בוויז'נית וגם בבלז. בקיצור, כולם.
כל הנתונים מראים. קבוצת קול חי זוכה בסייעת הדשמיה לשיעורי החשיפה הגדולים ביותר במדיה החרדית. למעלה מ-400 אלף מאזינים בכל יום לקול חי. ועוד עשרות אלפים איתנו בכל יום בהאזנה לתכנים הטלפוניים ובפעילות הדיגיטלית באתרים, באפליקציה, בסטטוסים ובוואטסאפ. כולם איתנו. ואנחנו איתכם. קול חי תמיד איתי.